الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי, יום רביעי, ג' באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף כף א'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא יום השנה והזיכרון לחללי מערכות ישראל, אשר חרפו נפשם על קידוש השם בהצילם את אחיהם בני ישראל, כשיצאו ונלחמו לעזרת השם בגיבורים. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, מנקום נקמת דם עבדיו השפוך. יעלו נשמותיהם הקדושות וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תלמוד תורתנו מוקדש היום הזה לעילוי נשמתם של הקדושים והטהורים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הנה סדר שעתנו היפה, שעת קביעת עתים לתורה. בעזרת השם ובישועתו. פותחים ממערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. לאחר מכן הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול. ואז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי. דף כף א' במסכת בכורות. נחתום עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר נלמד. פותחים כאמור עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. פרה ואתון אינן ממליטות עד הגיען לגיל 3 שנים. הגמרא מציבה את הקביעה הזו כאמצעי זיהוי אם הפרה והאתון כבר הבקירו, ובלדן הנוכחי פטור מן הבכורה, או שמעולם לא הבקירו והבלד שלפנינו הוא בכור. בין כפר או מגדלי בקר מתפלים בוודאי בהצליבם את הנתון הזה עם ידיעתם הברורה, כי הפרות ממליטות עוד בטרם מלות להן 3 שנים. הרבה לפני כן, מתברר, כי לא רק פרות ימינו מקדימות להמליט, אלא גם אמות אמותיהן לכל הפחות אלו שחיו לפני 800 שנה, שכן בעלי התוספות במסכת עבודה זרה דף כ"ד, בדיבור המתחיל פרה, כבר מתקשים בשאלה הזו. יש לתמוע, כך לשון התוספות, המעשה בכל יום, דפרה בת 2 שנים יולדת. יש לומר, משיבים בעלי התוספות, דוודאי עכשיו נשתנה העת מכמו שהיה בדורות הראשונים. הווה אומר, נשתנו הטבעים. אין זה השינוי היחיד שבו אנו נוכחים עין בעין. הגמרא במסכת נידה בדף זך קובעת כי לא תיתכן לידה בשלהי העיבור, כי אם בסוף החודש אבל לא באמצעו. והתשבץ מאיר, אבל אני ראיתי שנשתנה העניין בדורנו זה, והוא מסתייע בדברי בעלי התוספות הנזכרים שהרבה דברים נשתנו מטבעיהם בשינוי הדורות. ואכן הרמ"א באבן העזר סימן קנ"ו, סעיף ד' פוסק, כי בזמננו הנולד באמצע החודש האחרון נחשב כבלד בן קיימא שעכשיו נשתנה העניין, וכן הוא בכמה דברים. בשולחן ערוך אור החיים סימן של"א סעיף ט' כותב, לגבי רחיצת תינוק ביום השלישי ללידתו. במשלם במסכת שבת דף קוף למדלת נקבע, מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, היינו יש להעביר אש ביום השבת, ולחמם במים, כדי לרחוץ את התינוק ביום השלישי ללידתו, שאם לא יעשו כן, עלולה להתרגש עליו סכנה. אבל, כותב השולחן ערוך, בזמן חכמי הגמרא, אם לא היו רוחצים את הולד לפני המילה ולאחר המילה, וביום השלישי למילה במים חמין, היה מסוכן, והעידנה בזמננו לא נהגו ברחיצה כלל, שהרי דבר ידוע שאינו מסוכן בכך. קיימות דוגמאות רבות נוספות ונציין עוד אחת מהן. הגמרא במסכת ברכות דף מ' אומרת, כי אחר כל אכילתך אכול מלח. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן קע"ט סעיף ו', אכל כל מאכל ולא אכל מלח ידאג מפני אסכרה, אבל המגן אברהם מציין על המקום, כי בימינו נשתנו הטבעים ואין צורך לחשוש. נחתום בדוגמה הפוכה בה אנו היינו קובעים כי בוודאי השתנו הטבעים, אבל בעל תרומת הדשן הבין בחוכמתו ובכוח תורתו, להפך. הגמרא מביאה סימן נוסף לבדיקת בהמה אם ביקרה אם לאו, דהיינו אם ילדה או לא, והסימן הוא, רוב הבהמות אינן חולבות טרם לידתן, ונחלקו הדעות בגמרא אם יש לחשש למיעוט החולבות לפני לידתן אם לאו. להלכה נפסק שנחלקו הדעות, יש מן הראשונים שפסקו כדעה המחמירה, כי יש לחשש למיעוט בהמות אילו, ולפיכך גם אם הבהמה שלפנינו שופעת חלב, אין להסתמך על כך כהוכחה שכבר ביקרה, שכן ייתכן שהיא מן המיעוט החולבות בלא המלטה. בעל תרומת הדשן עסק בסוגיה הזו וערך מחקר בנושא, כך הוא כותב, ואפס, שאלתי ודרשתי מיהודים וארמאים, ינשים ואנשים רבים, אם ראו מימיהם פרה חולבת שלא ילדה כבר, ולא שמעתי אחד מהם שראה זה מעולם. מכאן הוא מסיק, יש לומר, דבהמות שלהם היו משונות מבהמות שלנו. לכאורה, היה עליו לסיים את מחקרו בקביעה, כי מאחר שבימינו השתנו הטבעים, הרי שאין לך סימן גדול מבהמה חולבת שבוודאי המליטה. אבל, הוא כותב, אמנם אין נראה להתיר מהאיתם על ייחוד הכלל לסמוך על חקירתנו שהוא נגד קבלת התלמוד ולומר שנשתנה בזמננו. כאשר ננסה לברר מה טעם לא ראה תרומת הדשן להכריע כי יש לשנות את ההלכה אחר שהטבעים השתנו, הסברה העולה היא כי אינו דומה שינוי טבעים מוכח לכזה שאינו מוכח. כלומר, כאשר אנחנו רואים פרה בת שנתיים ממליטה, הרי זה ברור בעליל שהטבעים השתנו וגיל ההמלטה ירד. אבל כאשר אין רואים פרות חולבות לפני המלטה, עדיין אין בכך הוכחה ברורה ויציבה שפרות מסוג זה אינן קיימות. משום שיש לחשוש שמא אותן בהמות החולבות לפני המלטה נסתרות מעינינו. לפיכך, כל עוד לא יצא הכרעה ברורה ומוסכמת מאת גדולי הדורות, כי הדברים נשתנו, אין לשנות מהומה. מובן מאליו כי הם מוסמכים לקבוע אם נשתנו הטבעים הם חכמי התורה בלבד, אשר להם נמסרה ההכרעה בכל אורחות חיינו והנהגתנו. זוהי ההערה מחכימה מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת, בשמחה ובטוב ליבה ולפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא הפרק של השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה אם רבי ישמעאל חושש למיעוט והתשובה באופן אחד בגמרא הוא חושש תמיד, ולאופן אחר חושש רק להחמיר ולא להקל. שאלה שנייה, מדוע לרבי ישמעאל באזבת שנתה ולד ודאי בחור ולא חוששים לתינוף התשובה, או משום שסובר שסומכים על הרוב שאינן מתנפות, או משום שסובר שאינה מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. שאלה שלישית, מדוע כשאין חוששים למיעוט והולכים אחר הרוב שהוא בחור בפטר חמור נידון כבחור ודאי, והרי יש להשאירו ביד בעליו לפי שאין הולכים בממון אחר הרוב, משיבים התוספות משום שגוזרים בחמור עטו בהמה טהורה. שאלה רביעית, כשילדה בתוך שנתה וראינו שלא תנפה בששת החודשים הראשונים, כיצד שייך עדיין שגם תתנף וגם תלד בתוך שנתה? והתשובה, או אם סוברים שלא כזעירי והמתנפת אפשר שתתבר בתוך 30 יום מתינופה, או משום שסוברים שיולדת למקוטעין, או משום שסוברים שמקצת היום ככולו. שאלה חמישית, אס חולבת שילדה לאחר מכן, האם החלב פותר ומדוע? והתשובה, לרבי יהושע פותר, לרבי עקיבא אינו פותר, לפי שחוששים למיעוט שחולבות אף שאינן יולדות. שאלה אחרונה, אישה שלחה עם בעלה למדינת הים ומת בלא בנים ואחים, האם חוששת שמא ילדה חמותה והיא זקוקה לייבום? התשובה אינה חוששת, אלא אם כן הייתה חמותה מעוברת. ולרבי יהושע גם בזה לא חוששת, כיוון שמצרפים את המיעוט שמפילות למחצה שיולדות נקיבות, ואין חוששים למיעוט זכרים. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף במסכת בכורות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע ג' באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת בכורות. את דפינו היומי אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב' 7 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנו רבנן, גדיה שילדה 3 בנות וכל בנותיה ילדו 3 מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בחיוב מעשר בהמה, על ולדות בהמה שנולדו בשנה אחת. בכל שנה חייב אדם להפריש בהמה אחת מכל 10 בהמות שנולדו לו באותה שנה, ומקריבה לקורבן מעשר בהמה. ואין הבהמות שנולדו בשנים הקודמות מצטרפות למניין 10 בהמות המחייב במעשר. משלחת ראש שנה בדף בית עמוד א', נחלקו התנאים מהו הזמן של מעשר בהמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא גדיה שילדה שלוש בנות בפעם אחת. רש"י מבאר מדוע נוקט את הברייתא גדיה ולא כבש או פרה, כי הגדיה דרכה ללדת הרבה ולדות בעיבור אחד. אם כן, גדיה שילדה שלוש בנות בפעם אחת וכל בנותיה ילדו באותה שנה שלוש שלוש, כל אחת שלוש בנות. רש"י כותב שהתנא נקט שלוש בלשון נקבה להורות שילדו נקבות, כאילו ילדו זכרים. לא היו לפנינו עשר בהמות החייבות במעשר בהמה, שהרי הוולדות הראשונות של הבנות, קדושים בקדושת בכור ובכורות, אינם חייבים במעשר בהמה. נמצא אם כן שהבנות ובנותיהן מונות יחדיו 12 גדיות, וכיוון שכל הבנות ובנותיהן נולדו בשנה אחת, כולן נכנסות לדיר לעית עשר, למנותן עד שתייצא העשירית שבהן, ויפרישו על המעשר בהמה על שער הגדיות. הבא לעשר מעשר בהמה, כונס את כל הבהמות לדיר, ויוצאת אחת אחת בפתח, וצובע את היוצא עשירי לסימן שהוא המעשר. ואף שגם אם מנעם בשדה חל המעשר, לכתחילה צריך להעבירם באופן הזה, כמבואר לכמן בדף נונחת עמוד ב'. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שישרה בתוך שנתה, ובפשטות כוונתו שראה מקרה כזה שדיבר אותה נקמה. ובסמוך תבאר הגמרא מה ההבדל בדברי רבי שמעון לדברי איתה נקמה. שואלת הגמרא, למה לי למתנה שלוש שלוש? מדוע צריכה הברייתא להעמיד שכל אחת משלוש הולדות ילדו שלוש ולדות? והרי כיוון שדי בעשר לחיוב מעשר בהמה, אפשר להעמיד באופן שתוליד חד מיני ותלת, ואין אחתרתי תרתי, שרק אחת מהוולדות תוליד שלוש ולדות, ושתי אחרות יולידו כל אחת שתי ולדות, ויחדיו הן שבע נכדות ושלוש אמאות ומחייבות במעשר בהמה. ושיבה הגמרא, אי דדאי כחדה דלא סגיה בלא שלוש. אגב, כך שצריך שלפחות אחת מהבנות תלד שלוש בנות. תנא כולו דילדו שלוש שלוש. שנה התנא שכולן שילדו שלוש בנות. האם היולדת את שלושת הראשונות בפשטות אינה מצטרפת למניין עשר בהמות החייבות במעשר, משום שבהכרח נולדה בשנה הקודמת. מקשה הגמרא, ולמה לי למתנה שלוש כלל? מדוע בכלל הוא צריכה הברייתא להעמיד באופן שאחת מהם ילדה שלוש? הרי ייתכן שיהיו עשר באופן דליל דוקולו תרתי ותהדר אי ותוליד בעדיו, שכל אחת מהבנות תלד רק שתי גדיות, והאם עצמה תחזור ותלד עמהן עוד בת אחת, ויחדיו יהיו עשר גדיות, ארבע בנות ושש נכדות. דנה הגמרא, לאמא כסבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. האם נאמר שהתנה שהעמיד דווקא שילדו שלוש שלוש סובר שבהמה המתנפת אינה יכולה ללדת במשך שנה אחר התינוף, והוא הדין שאינה יכולה ללדת שנה לאחר לידה, שהרי לידה היא כתינוף. ומסיקה הגמרא, אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה לומר, שבהמה המתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, מכל מקום בהמה יולדת ולד גמור, ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. וכיוון שכאן מדובר על גדיה שילדה באותה שנה, לכן לא נקט התנא שהיא עצמה חזרה וילדה בת נוספת באותה שנה. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. מבארת הגמרא, במה חולק רבי שמעון על תנא קמא, ושואלת, מה איכא, איזה חילוק יש בין תנא קמא לרבי שמעון? הרי שניהם סוברים שבאופן זה שכל הבנות ובנותיהם נולדו באותה שנה, כולנו מתעשרות יחד. משיבה הגמרא שרבי שמעון ותנא קמא עסקו באופן שהבנות תינפו בסוף החודש השישי ללידתן, ושוב יולדות בתוך שנה זו. ולדעת תנא קמא יכולות ללדת רק ביום האחרון של השנה, ולא רבי שמעון סבר שיכולות ללדת גם לפני היום האחרון של השנה. ולכן דקדק ואמר שעשרה בתוך שנתה, משמע מדבריו שלא המתינו ללדת ביום האחרון לשנת לידתן, אלא ילדו בתוך השנה. והפרט הזה נוסף בדבריו של דברי רבי שמעון על דברי תנא קמא. ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. איכא בעיני הוא דזעירי, יש הבדל בין תנא קמא לרבי שמעון בסברת זעירי, שאמר שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. תנא קמא איתלי דזעירי. תנא קמא סובר כדעת זעירי, ולכן נקט שבאופן כזה שהבנות תנפו בסוף החודש השישי, אינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של אותה שנה, שהרי אחר התינוף צריכה להמתין חודש עד שתתדבר, ועוד חמישה חודשי עיבור. ורבי שמעון ליתלי דזעירי, הוא לא סובר כדעת זעירי, ואם כן, ייתכן שלאחר התינוף יתעברו באמצע החודש השביעי, ונמצא שחמשת חודשי העיבור קלו באמצע החודש ה-12, ויכולות להוליד ולהתעשר כמה ימים בתוך השנה, ולאו דווקא ביום האחרון. הביאה הגמרא טעם נוסף למחלוקתם, והיא באה איתם, אם תרצה תוכל לבאר מחלוקתם כך. לכולי עלמא, לדעת כולם, בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון איתלהו דזעירי. הרי הם סוברים כדעת זעירי שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. ואחא ביולדת למקוטעין כמפלגי. וכאן החלקו, האם ייתכן שבהמה תילד קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. לתנקמה אינה יולדת למקוטעין, אינה יולדת עד מלות 5 חודשי עיבורה, וכיוון שהבנות תנפו בסוף החודש השישי, וחודש אחריו לא קיבלו זכר, נמצא שאינן יכולות לשוב וללדת, אלא ביום האחרון של השנה, ואילו לרבי שמעון בהמה יולדת למקוטעין, ולכן יכולות ללדת כבר בתוך שנתה, כלומר במשך החודש ה-12, ולא דווקא ביום האחרון של השנה. הביאה הגמרת טעם נוסף למחלוקתם, והיא בית אימא אם תרצה תוכל לבאר מחלוקתם כך. דקו לאלמה בן לתנקמה ובן לרבי שמעון בהמה אינה יולדת למקוטעין. ואחה במקצת היום ככולו כמפלגי, וכאן החלקו, האם מקצת היום האחרון של התינוף נחשב כיום שלם ויכולה להתאבר בו ביום. וכן, האם מקצת היום האחרון של ההיריון נחשב כיום שלם ויכולה ללדת בו ביום. לתנקמה לא אמרינן מקצת היום ככולו, ומעטה, הבנות שתנפו בסוף החודש השישי מקבלות זכר אחר 30 יום שלימים מעט לעט, ואינן יולדות עד שימלאו להם 5 חודשי הריון שלימים מעט לעט, ונמצא שאינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של השנה. ואילו לרבי שמעון אמרינן מקצת היום ככולו, ולפיכך במשך יום השלושים לתינופה כבר מקבלת זכר, ובתחילת היום האחרון של ימי הריונה היא יולדת, ונמצא שאף אם תנפו בסוף החודש השישי יכולות ללדת בתוך השנה ולא רק ביום האחרון. ומביאה הגמרא ביור נוסף למחלוקתם, ולפי ביור זה נחלקו ממש בדין מעשר בהמה. והיא באה את אימא אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקתם כך, דקו לאלמה בן לתנקמה ובן לרבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו, ומדובר לפי כולם שהנכדות נולדו ביום האחרון של השנה, ואחה במחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר כמפלגי. וכאן נחלקו האם בהמה שלא מלאו לה 8 ימים נכנסת לדיר להתאסר, אף שעדיין אינה ראויה להקרבה. בהמה קודם 8 ימים ללידתה מכונה מחוסר זמן, משום שזהו הזמן הנצרך לבהמה כדי שתהיה ראויה לקורבן. כנאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישה לה השם. לדעת הנקמה, מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתאסר, ונמצא שאם תנפו בסוף החודש השישי, כיוון שיולדות ביום האחרון בשנה, אין בנותיהם מצטרפות להתאסר. ומה שאמר בברייתא שכולן נכנסות להתאסר, היינו בשנה מעוברת. ואילו רבי שמעון שאמר שראה גדיה מתאסרת בתוך שנתה, סבר שמחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. ואף שנולדו ביום האחרון בשנה, ניתן לצרפן באותו יום למניין 10 צון ולהתחייב במעשר. ואף שבכל קורבן אי אפשר להקדישו מחוסר זמן, ולכאורה מטעם זה יש לפסול גם מעשר בהמה שהוא קורבן. מכל מקום דורש רבי שמעון לקמן בדף חפה לפעמוד ב' לימוד מיוחד שקדושת מעשר בהמה יכולה לחול, אף שעדיין לא שייך להקריבו, בדיוק כשם שבבכור הקדושה חלה עליו מיד בלידתו, אף שעדיין אי אפשר להקריבו. מביאה הגמרא ראיה שלדעת רבי שמעון מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. והתניא כך שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן שלא מלאו לו 8 ימים מלידתו ועדיין אינו ראוי להקרבה, נכנס לדיר להתאסר, מצטרף למניין 10 הבהמות המתחייבות יחד במעשר. ובדין זה, הרן כבכור. מה בכור קדוש לפני זמנו, כשם שבכור חל עליו קדושת בכור מיד עם יציאתו מרחם אמו, אף שאינו ראוי להקרבה עד שיהיה בן 8 ימים, וקרב לאחר זמנו, והקרבתו היא רק לאחר זמן מיום שמיני, אף בדין מעשר בהמה, מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, אם נמנה ויצא עשירי חל עליו קדושת מעשר מיד, אף שאינו ראוי להקרבה עד שיהיה בן 8 ימים, וקרב לאחר זמנו, מיום השמיני והלאה, מקריבים אותו. ראית הגמרא מדוע למד רבי שמעון מעשר בהמה מבכור ולא משאר קודשים. שואלת הגמרא, ועד א' מבכור, עד שרבי שמעון לומד את דין מעשר בהמה מבכור שקדושתו חלה, אפילו על מחוסר זמן, נעליף שילמד מקודשים, דהיינו משלמים, שאין קדושה חלה עליהם עד שיהיו בן 8 ימים. וממילא יסבור שאין מחוסר זמן, מתאסר. מתרצת הגמרא מסתברא מבכור אבל אלה מילף. מסתבר יותר שיש ללמוד את דין מעשר בהמה מדין בכור, שכן הם שווים בארבעה דינים. א', גואל, דהיינו שבכור ומעשר בהמה אינם נבדים להוציאן לחולין. בבכור נאמר לא תפדה, לגבי מעשר נאמר לא יגאל. ואילו שאר קודשים נפל בהם מום נבדים. ב', מום, בכור ומעשר בהמה קדושת הגוף חלה עליהם אף אם היו בעלי מום קודם שיקדישום, ואילו המקדיש בעל מום לשאר קודשים לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ג', תמורת, דהיינו שהממיר בכור ומעשר בהמה בבהמה אחרת אף שחלה קדושת תמורה מכל מקום, אין תמורתן קריבה על המזבח, ואילו שאר קודשים תמורתן קריבה על המזבח כמותן. וד', אכילה, דהיינו שבכור ומעשר בהמה שנפל בהם מום נאכלים, הבכור לכהן והמעשר לבעלים, ואילו שאר קודשים שנפל בהם מום אינם נאכלים עד שייפדו. מקשה הגמרא עד הרבה, יש לומר ההפך, דמקודשים אבל אלה מעילף שהיה לרבי שמעון ללמוד מעשר בהמה משאר קודשים, שכן מעשר בהמה שווה לשאר קודשים בכמה דינים. א', זכר, דהיינו שמעשר בהמה חל בין על זכר ובין על נקבה, וכן דינם של רוב הקודשים, ואילו קדושת בכורה אינה חלה אלא על זכר. ב', קדוש, דהיינו שמעשר בהמה אינו קדוש מעילב עד שיקדישו בעליו על ידי העברה תחת השבט, וכן שאר הקודשים, ואילו בחור קדוש מעילב כשיוצא מרחם אמו. ג', במתנות, דהיינו בחור הוא אחד ממתנות כהונה, ואילו מעשר בהמה ושאר הקודשים אינה מתנות לכהן אלא קורבנות למזבח. ד', פשוט, דהיינו שמעשר בהמה חל על כל בהמה אף שאינה בכורה, וכן שאר הקודשים, ואילו בכורה חלה רק על הולד הבכור. מסיקה הגמרא, אלא רבי שמעון, העברה, העברה גמיר. הוא למד מעשר בהמה מבכור בגזרה שווה, שבשניהם נאמרה לשון העברה. במעשר נאמר, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש, ובבכור נאמר, ועברת כל פטר רחם להשם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, סימן הולד בבהמה דקה, תינוף. מבררת הגמרא, מהו התינוף, ומי קובע שאכן זהו תינוף? שואלת הגמרא, היחידה מתינוף, מה נחשב תינוף? משיבה הגמרא, אמר רבא, כדאמרי רעבת דצלת, עצר חיותה. תינוף כזה שרואה הבהמות של העיר צלת אומרים עליו, עצר חיותה, הרחם נעצר והעובר שבתוכו נימוק. והגאות היעבץ כותב שצלת הכוונה, לא שם המקום של הרועים, אלא צלת זה אור שלוק, וכוונתם שאור העובר נימוק. ונעצרה חיותו. ושמואל אמר, תינוף הנראה כמו בעבועי דידמה, הבעבועות דם שהבהמה פולטת מרחמה, וצריך להראותו את התינוף לחכם שיקבע האם אכן יש בו מיחוי של ולד הפותר את הוולד הבא אחריו מן הבכורה. תמהה הגמרא, חכם מינה ידע, תלמיד חכם מיניין יכול לדעת ולהכיר איזה תינוף נחשב כסימן ולד? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, חכם שאמרו להראות לו, היינו רואה חכם, רואה בקי שיודע להבחין באיזה תינוף יש ולד. מבררת הגמרא, באיזה שלב נחשב העובר לוולד. ומה שהתבהר לאל שצריך היכר רואה חכם לדעת האם יש בתינוף ולד, היינו באופן שלא היה ידוע כמה זמן הבהמה מעוברת. וכעת מבררת הגמרא, באופן שכן ידוע כמה זמן הבהמה מעוברת, ממתי נחשב שכבר נוצר הוולד. אמר רב חיסדא, הרי אמרו חכמים שהזמן הנדרש ליצירת הוולד באישה מתחילת ההיריון עד שנחשב כוולד הוא 40 יום, ורק אם יפיל לאחר הזמן הזה יתמעה לידה, והוולד הבא אחריו פטור מבכורה, אבל קודם לכן הוא נחשב כמים בלבד. באי רב חיסדא, שאל רב חיסדא, יצירת הוולד בבהמה בכמה, כמה זמן לאחר תחילת ההיריון נחשב העובר של הבהמה כוולד, שאם יפילתו אמו פוטר את הבא אחריו מבכורה? אמר לי רב פאפה, לאביי, לאו היינו דזעירי, האם לא על נידון זה נסובו דברי זעירי? ואמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. הבין רב פאפה שכוונת זעירי לומר שאם תנפה קודם שעברו 30 יום מעט שבא עליה זכר, אינו נחשב תינוף הפותר מבכורה, כיוון שאין נוצר במאי הוולד עד שיעברו 30 יום. הישיב לו אביי לרב פאפה, הוא לקבל איתמר. דברי זעירי נאמרו לעניין קבלת זכר לאחר התינוף, שעד שעוברים 30 יום מתינופה, אין הבהמה מקבלת זכר. אבל אין מדבריו ראיה כמה זמן מתחילת העיבור נוצר ולד. והגמרא נשארת בספק. הרמב״ם כותב הלכות בחורות פרק ד' הלכה י"ב, שלא עמדו חכמים על מניין הימים שיגמר בו. ומרש"י משמע שהתינוף עצמו לא בהכרח נמשך כל כך הרבה זמן, אלא שמעט שתינפה אינה מקבלת זכר למשך 30 יום. ואילו רבינו גרשום מבאר שהתינוף עצמו נמשך 30 יום ואינה מקבלת זכר בזמן התינוף. במשנה לאל בדף י"ט עמוד ב' עסקה המשנה בלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם ביקרה, אם ילדה כבר. מה דין הוולד שנולד אצל הישראל? כעת דנה הגמרא, מה הדין בלוקח מישראל, קונה מישראל ואינו יודע אם ביקרה אצל המוכר? האם הבהמה כבר ילדה פעם אצל המוכר? אומרת הגמרא, מצינו מה דינו של הלוקח בהמה מעובד כוכבים. ומבררת הגמרא, לוקח בהמה מישראל ואינו יודע אם ביקרה, מהי, מה דין ולדה הראשון שנולד אצל הישראל? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. אמר רב, ולדה הראשון הוא בחור ודאי. והטעם לכך, כיוון דאם איתה דביקרה, אם אכן כבר ילדה ביד המוכר, השתבוך היה ומשתבח לי. היה המוכר אומר לקונה שכדאי לו לקנותה, כיוון שכבר ילדה. שבכך הוא משביח את מכחוש, הרי בהמה מסתכנת בלידתה הראשונה, וכל אדם מעדיף לקנות בהמה שכבר ילדה. כיוון שלא אמר לו המוכר את הפרט הזה, מוכח שלא ילדה קודם שכנה. ורבינו גרשום מבאר שהשבח של המקח הוא שמכך שכבר ילדה מוכח שהיא בהמה שיכולה ללדת. ושמואל אמר, ולד הראשון הוא בחור ספק, ואין ראיה מכך שהמוכר לא השתבח לומר שהיא ילדה, שהרי ייתכן ששתק משום שסבר המוכר שהקונה לשחיטה קבע אלי. הוא צריך את הבהמה לצורך אכילת בשרה ולא כדי ללדת ולדות. ולצורך השחיטה אין שבח בבהמה שכבר ילדה. רבי יוחנן אמר, הוולד הראשון הוא חולין ודאין. מה איתם? מה הטעם לכך? משום דאם איתה דלא ביקרה, אם אכן עדיין לא ילדה את ולדה הראשון אצל המוכר, כיוון דאיקה איסורה, הודיעו אב ומוד עלי. כיוון שיש בבהמה הזו איסור בכורה, בוודאי היה המוכר חושש להכשיל את הקונה באיסור, והיה מודיע לו שעדיין לא ילדה ויש לנהוג דיני בכור בוולד שיוולד, כיוון שלא הודיע לו בהכרח שאינו בכור. אומרת הגמרא תניא קבתי דרבי יוחנן, שנינו ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, דאמר שאם לא הודיע לו המוכר עם ילדה, בוודאי כבר ילדה, והוולד הראשון הנולד אצל הלוקח הוא ודאי חולין. שכך שנינו לגבי איסור אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, האמור בספר היקרא פרק חב ב' פסוק כוח, שבארבעה זמנים בשנה המוכר בהמה ובנה באותו יום, חייב להודיע ללוקח שמחר היום את אמה או את בנה לשחיטה. ושמה נשחטו ועתה אסור לשחוט את הבהמה הזאת. ארבעה זמנים הללו, ערב יום טוב האחרון של סוכות, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב שבועות וערב ראש השנה, כי בזמנים הללו רגילים ישראל לעשות סעודות, ובזמנים אלו סתם הקונה בהמה קונה על מנת לשוחטה, כאמור במסכת חולין, דף פ"ג עמוד א', ודרשו זאת מהכתוב לא תשחטו ביום אחד, משמע שלעניין דין זה, יש ימים מיוחדים שבהם צריך להודיע לקונה שאימה נמכרה. אבל בשאר ימות השנה אין המוכר צריך להודיעו. יש אומרים שהלוקח חייב לשאול את המוכר, ויש אומרים שלא צריך לשאול, משום שיש כמה ספקות בדבר, שמה אין להם, ושמה לא נמכרה לשחיטה, וגם אם נמכרה לשחיטה, אולי ישחטו עליה אחר כמה ימים. כך דברי הרן. אומרת הברייתא שם במסכת חולין דף פ"ג עמוד א', אם לא הודיעו, אם לא הודיע המוכר ללוקח שמחר היום את אמה או את בנה של בהמה זו לשחיטה, הולך הלוקח ושוחט, ואינו נמנע, אינו צריך להימנע מלשוחטה ולחזור ולברר אצל המוכר האם אחר היום את אמה או את בנה. ומכאן משמע כדברי רבי יוחנן, שאם היה איסור על הקונה, בוודאי היה המוכר מודיעו על כך, מכך שלא הודיעו, מוכח שבוודאי אין כאן חשש איסור. שואלת הגמרא למה תהא ויתיופתא דרב ושמואל, האם נאמר שמברייתא הזאת תהא פרחה על רב הסובר שהוא ודאי בכור ועל שמואל הסובר שהוא ספק בכור, ולא הוכיחו משתיקת המוכר שבוודאי אין איסור לקונה? ותרץ את הגמרא, רב ושמואל סברו שאין לדמות את חיוב המוכר להזהיר מפני איסור אותו ועדנו, לבין חיובו להזהיר שהוולד שיוולד מבהמתו יהא בכור. משום דעתם שם לגבי איסור אותו ועדנו, במוכר תל ימילתא, חובת ההזרה מוטלת על המוכר. והמקור לדין הזה, אומר רשי, ממה שדרשו במסכת חולין, אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, מלמד שיום המיוחד טעון כרוז. ראינו שבימים מסוימים צריך להודיע לקונה שאימה של בהמה זו נמכרה לשחיטה. ותוסות מבארים בדיבור המתחיל הטעם שמוטל על המוכר להודיעו, משום שבפרקים אלו ידוע שהלוקח קונה את הבהמה כדי לשוחטה, ואם המוכר לא מודיעו שמחר את האם, עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הלוקח לא היה צריך לעלות על דעתו שגם האם נמכרה. וכיוון שלא יזיר, מוכח שלא מחר את אמה או את בנה של בהמה זו. ואילו אחה אומרת הגמרא כאן לגבי הוולד הנולד מבהמה שלקחה מישראל, בלוקח תל ימילתא, חיוב הפרשת הבכור מוטל על הקונה. ועליו מוטל לברר האם בהמתו חייבת בבחורה, ואין דינה מחייבת המוכר להודיע לקונה את מצב הבהמה. ולכן אי אפשר להוכיח שאינו בכור ממה שלא הודיעו המוכר על כך. והמקור לדין הזה כותב רש"י, שלומדים מהכתוב, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, בא ללמד שמי שהבהמה שלו עליו להפריש בחורותיו. אבל באותו ועד בנו דורשים מהפסוק שיום המיוחד טעון כרוז, כמו שביארנו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף כ"א עמוד ב'. במשנה לאל בדף י"ט עמוד ב' הובאו דברי רבי עקיבא שתינוף ושיליה פותרים מן הבכורה. המשנה שלפנינו מביאה את דברי רבי אליעזר בן יעקב שגם חררת דם פותרת. אומרת המשנה בדף כ"א עמוד ב' רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה שעדיין לא ילדה ששפעה חררת דם שהפילה חתיכת דם והוא סימן שהיה ולד ברחם של הבהמה שנימוח בדם ונעשתה ממנו החררה הזו. הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה אף שאין בה שום קדושה, כדי לפרסם שהבהמה היא פעילה וידעו שנפטרה מן הבכורה ופטורה מן הבכורה אם לאחר מכן תלד זכר, הוא אינו קדוש. לפי שאף הנפל פותר את הבא אחריו מן הבכורה. רש"י מפרש הטעם שקוברים אותה לפי שהיא אסורה בהנאה מספק מחשש שמה, אבלת שנימוח בחררה היה זכר ונתקדש בקדושת בכורה ביציאתו מרחם הבהמה. זוהי המשנה שלנו בדף כ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדיני הטומאה של החררה ובטעם שהיא טעונה קבורה. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא בשם רבי אליעזר בן יעקב, שהחררה אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. כלומר, אף שהנפל מטמא במגע ובמסע כמו נבילה, כי הנבילה היא אחת מאבות הטומאה וכל כזית מבשרה מטמא בין במגע, כלומר שהנוגע בכזית מן הנבילה נטמא, ובין במסע, כלומר שהנושא כזית ממנה נטמא, טומאת מסע חמורה מטומאת מגע, שכן הנוגע בנבילה נטמא הוא עצמו בלבד, אבל הנושא אותה נטמא הוא וגם הבגדים שעליו. והדינים הללו מפורשים בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת וכי ימות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, הנושא את נבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, וגם הנפל הוא בכלל נבילה אבל חררה לא. אם כן, שנה רב חייא בברייתא בשם רב אליעזר בן יעקב, שחררה אינה מטמאה לא במגע ולא במסע, למרות שהנפל מטמא במגע ובמסע כמו נבילה, מכל מקום החררה הזו אינה מטמאה. מקשה הגמרא, ומאחר דאינה מטמאה לא במגע ולא במסע, ומשמע מכך שאין בה ולד שנימוח, אם כן, המה היא תיקבר, מדוע שנינו במשנה שצריך לקבור אותה? והטעם שהקשתה הגמרא מדברי רב חייא ולא ממה ששנינו במסכת חולין דף עין זין עמוד א', המפלת שיליה השליחן על הכלבים, זה משום שלולי דברי רב חייא היינו מפרשים שהתנא בחולין סבר שאפשר להשליך לכלבים משום שרוב הנולדים אין בהם קדושת בכורה. ואילו התנא כאן סובר שחוששים למיעוט זכרים. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע צריך לקבור אותה? הרי משמע שאין בה ולד שנימוח. מתרצת הגמרא, לעולם יש בחררה ולד שנימוח, ואומנם מצד חשש בכורה של ולד זה, אין צריך לקוברה, לפי שהולכים אחר רוב הוולדות שאין להם קדושת בכורה. מכל מקום תקנו לקוברה כדי לפרסמה שנפטרה האם מן הבכורה, שכן הקבורה מוכיחה שמחזיקים שהיה בוולד. תמהה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דוולד מעליה הוא, שיש בחררה ולד גמור שנימוק? והרי אם כן המה, מדוע אמר רבי חייא שאין מטמא לא במגע ולא במסע, ולא כל נפל דינו שמטמא כנבילה? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, בוודאי החררה היא מבלד גמור שנימוח בה. ומה שאמרו שאינה מטמאה הוא, לפי שכאשר נימוח הוולד מתבטל הוא ברוב אדם, וגנונים היוצאים עמו מרחם האם, גנונים פירושו גוונים הרבה. הוולד הנימוח הוא בצבע אחד, ושאר הצבעים הם דברים אחרים המעורבים, אומר רבינו עובדיה מבר תנורה, או חתיכות קטנות מאוד אדומות לתולעים. כך רב עובדיה מבר תנורה בפירושו השני. ונשאלת השאלה שאם כן הרי כבר נתבטל הוולד בעודו ברחם עמו, ויציאתו מן הרחם אינה נחשבת ללידה. ואם כן, איך הוא פותר את אמו מן הבכורה, מדוע הוולד הבא לא נחשב כבר לבכור? התשובה היא שממה שבלידת האישה, אפילו כשנימוח הוולד אמו טמאה לידה, כמו שדורשת הגמרא במסכת נידה בדף זך עמוד ב' מהפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, יש ללמוד שכל לידת ולד מחוי חשובה לידה, ושמה למידים מאדם לבהמה, שגם בבהמה לידת מחוי תחשב לידה ותפתור את האם מן הבכורה. מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן כאן הם לשיטתו, ואז דה רבי יוחנן לטעמי. הולך בזה רבי יוחנן לשיטתו, דאמר רבי יוחנן רב לזר בן יעקב ורבי שמעון אמרו דבר אחד, שהוולד שנימוח בתוך הרחם בטלו ברוב דם וגוונים היוצאים ממו. ומביאה הגמרא, איכן מצינו שאמרו כן? רב לזר בן יעקב, עד אמרנו מה שאמרנו לאלי ישב את דברי רבי חייא, שהטעם שהחררה אינה מטמאה זה משום שהוולד שנימוח נתבטל בתוכה. ורבי חייא אמר דבריו בדעת רבי אליעזר בן יעקב. מבררת הגמרא, רבי שמעון מאי, איכן מצינו שגם הוא סובר כן? משיבה הגמרא דתנן, שנינו משנה במסכת נידה בדף חבב עמוד א', השיליה, קרום שהעובר בתוכו, שהפילתה אישה ונמצאת בבית ואין ולד ניכר בתוך השיליה, בית תמא, כלומר נעשה אוהל המת ומתמא כל מה שבתוכו. כאן נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים, וגם הנפל מתמא, כמבואר במסכת נזיר, דף נון עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, לא מפני שנחשבת השיליה ולד, אלא מפני שאין שיליה בלא ולד, שכל שיליה בהכרח היה בוולד כשהייתה בתוך הרחם. ומה שלא נמצא עכשיו הוולד בתוכה, הוא מפני שהוא נימוח בתוך השיליה. ואין אומרים שהתבטל הוולד בדם שבשיליה ולא יטמא הבית, לפי שחוששים שכאשר יצא השיליה, עדיין לא נימוח הוולד וטימא את הבית ורק אחר כך נימוח. כך מסביר השיטה המקובצת. ואף שלפעמים יש שיליה בלא ולד, מכל מקום הלכו חכמים בזה אחר הרוב ועשו אותו כוודאי. רבי שמעון חולק ואומר, ולד נימוק עד שלא יצא. קודם שיצא השיליה מרחם הבהמה בוודאי נימוק הוולד בתוך השיליה ומתבטל ברוב הדם שעימו, ולפיכך לא נטמע הבית. נשאלת השאלה מדוע לא אמר רבי יוחנן שגם תנא קמא חולק על רבי שמעון ובאותה שיטה, כי הרי נאמר במסכת נידה בדף זך עמוד א' שלפי כולם אם הוציאו את השיליה לבית אחר, שאותו בית לא נטמע משום שלידה טלטול מבית לבית בוודאי כבר נימוח הוולד, קודם שהגיע השיליה לבית השני, דהיינו שגם הם סוברים שהוולד הנימוח מתבטל ברוב הדם שעימו. תרצים התוסות בדיבור המתחיל רבי אליעזר, שמה שאמר רבי יוחנן שרבי אליעזר בן יעקב ורבי שמעון הולכים בשיטה אחת, הכוונה ששניהם סוברים שהוולד מתבטל מיד בתחילת הלידה, ובזה תנא קמא חולק. שם הביאה הגמרא משנה, הדנה בשיעור הגודל הנצרך לעובר המת כדי שיתמא את הבית משעת פתיחת הרחם. אישה שמת עוברה במאיה והתחילה ללדת ונפתח רחמה בשעה שהייתה בבית אחד אבל לא ילדה שם, והוציאוה מאותו בית לבית אחר, נטמע הבית הראשון כאילו שם כבר יצא העובר המת לאוויר העולם, שכן התומה בוקעת ועולה. אבל אם לא נפתח הקבר אינו מטמא לפי שהיא תומה בלועה, דהיינו דבר טמא בלועה בתוך גופו של אדם או של שער בעלי חיים, וגזירת הכתוב שאינו מטמא כמבואר במסכת חולין דף עין א' עמוד א'. אמנם דין זה נאמר רק אם כבר היה לעובר גודל מסוים, אבל כל שלא הגיע לגודל הזה אינו מטמא עד שיצא הוולד חוץ לפרוסדור. פרוסדור הוא מקום מעבר הוולד מן הרחם לאוויר העולם. אומרת הגמרת תנא תם שנינו במשנה במסכת תועלות פרק ז' משנה ד' אין לנפלים פתיחת הקבר עד שיעגילו ראש קפיקה. כלומר אין הנפלים מטמאים את הבית משעת פתיחת קבר הרחם, אלא אם כן הראש שלהם גדול כמו פיקה. אבל אם לא העגיל הראש כפיקה אינו מטמא עד שיצא לחוץ, והטעם בזה, לפי שאויל והוא קטן כל כך, אינו נחשב כילוד בפתיחת הקבר, ורק כשהוא כבר גדול, השובה פתיחת הקבר כלידה. כך אומר המערית אלגזי. רבינו גרשום אומר, אם קלו חודשיו של הנפל, בוודאי מטמאו את הבית משעת פתיחת הקבר. וכאן מדובר בנפל שלא קלו לו חודשיו. כך ביור הדברים על פי רשי. הרמב״ם בפירוש המשניות ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שדברים אלו מוסבים על מה ששנינו שם ברישה, שהאישה שהייתה מקשה לילד והוציאוה מבית לבית והפילה בבית השני, הבית הראשון תמה מספק לפי שחוששים אולי נפתח הקבר כבר בבית הראשון. על זה אמר רבי יהודה שדברים אלה הם רק אם לא הייתה יכולה ללכת בעצמה. אבל אם בשעה שהייתה בבית הראשון הייתה יכולה ללכת בעצמה, בוודאי שלא נפתח הקבר שם והבית הראשון טהור, לפי שהאישה שנפתח קבר הרחם שלה אינה יכולה ללכת בעצמה. ומסיים הטענה שמה שאינה יכולה ללכת משעת פתיחת הרחם, דבר זה נאמר רק בנפל שהגיל ראש כפיקה. אבל אם עדיין לא היה לו ראש בגודל הזה, אף אם כבר נפתח הקבר ויצא ראש הוולד לחוץ, עדיין יכולה ללכת בעצמה מפני שהוולד הוא קטן. ובאופן זה, אף אם הלכה בעצמה, הבית הראשון תמה מספק. מפרשת הגמרא מהי פיקה? מהי כפיקה? שואלת הגמרא. משיבה הגמרא, אמר אבונה, כפיקה של צמר, כמו פקעת של צמר. והרמב״ם ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שהוא הכדור שבראש הפלך שאנשים טובות בו את חוטיהם. אומר רבינו גרשום שכוונת הטענה היא שאינם מתמים עד שתהיה צורתם גמורה וכן פרצוף פניהם ועד שיהיה ראשם גדול כפיקה. הוא מביא שם שני פירושים בפיקה, א' פקעת של צמר, ב' אבן שאנשים מתחילות לקרוך עליה את הפקעת. ראית הגמרא לאיזה פיקה הכוונה? אמר לי חייה ברב לרבונה, רבי פרש, בער לנו האם כוונתך לפיקה של שתי או של ערב, שכן חוטי השתי, שהוא האורך של הבגד, דקים הם והפיקה שלהם קטנה משל חוטי הערב. אמר לי, ישיב לו רבונה לחייה ברב, הדבר תלוי במחלוקת הנעים. נתניה שנינו בתוספת של מסכת תועלות, אין לנפלים פתיחת הקבר עד שעיגלו ראש כפיקה של שתי. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, של ערב. ממשיכה התוספת שם, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, מי שיראו תפיפיות, כלומר חולקו על תנא קמא וסובר, שאף אם אין ראשו של הנפל גדול כמו פקעת הצמר, מכל מקום מטמא את הבית משעה שנפתח רחמה של האישה בשיעור שאפשר לראות תפיפיות בתוך רחמה. שואלת הגמרא, מהי תפיפיות? מה הפירוש תפיפיות? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבי אליעזר ברבי צדוק, כך היו מפרשים בירושלים, שתיבת תפיפיות זה נוטריקון של פיקה מתוך פיקה, שכן היא מורכבת מהמילה פי כפולה, ופי זה קיצור של המילה פיקה, כפרידה שקורעת להטיל מימיה, ומתוך הקרעיה נפתח רחמה מאוד, ונראים הקמטים שבתוך הרחם, ונראית פיקה מתוך פיקה, העיגול של בית הרחם נראית דרך העיגול של בית נקובתה של הבהמה. ולפי זה פיקה שנקט רבי אליעזר ברבי צדוק פירושו עיגול, ולא פיקה שנקטו רבי מאיר ורבי יהודה שפירושו פקעת. והערת הגמרא שיש כמה הלכות התלויות בשיעור פיקה ושיעורם שונה. אמר אבונה, שמעתי שתי פיקות, אחת של שתי ואחת של ערב. שמעתי מרבותיי בשתי הלכות את השיעור פיקה. אחת מהן שיעורה כמו פיקה קטנה של טביעת חוטי השתי, והשנייה שיעורה כמו פיקה גדולה של חוטי הערב. ואין לי לפרש, איני יודע לפרש לעניין מה נאמרו ההלכות האלו. ברש"י, משמע שידע פירוש הדבר ושכחו. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן, שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שלוש פיקות שמעתי. אני שמעתי שלוש הלכות התלויות בשיעור פיקה, אחת שיעורה כשל שתי, ואחת כשל ערב, ואחת כשל פיקה גדולה של סקעין, של סקים, שהיו עושים מחוט עבה יותר. ואין לי לפרש, איני יודע לפרש לעניין מה נאמרו השיעורים הללו. כי עתה רבין פרשה משמי דה רבי יוחנן, כשבא רבין מארץ ישראל, פרש את הדברים בשם רבי יוחנן, של אישה כשל שתי. שיעור פיקה של שתי נאמר לעניין אישה שמת וברה במאה, שהנפל מתמא את הבית משעת פתיחת הקבר, עם ראשו של הנפל גדול כמו פיקה של שתי. ואף שנחלקו בכך רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא לאל, סובר רבי יוחנן שהלכה כרבי מאיר. והכלל שמביאה הגמרא במסכת עירובין דף ממבב עמוד ב' בשם רבי יוחנן, שכל מקום שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, הוא רק למקום שלא פרשו האמוראים כמו מי ההלכה. ופה פירש רבי יוחנן שהלכה כרבי מאיר, של בהמה כשל ערב, שיעור פיקה של ערב נאמר לעניין בהמה שמת וברה בתוך מאה וכבר נפתח הקבר, והושיט הרועה את ידו ונגע בעובר, כגון כדי להוציאו מן הרחם. אם ראש העובר גדול כגודל פיקה של ערב, נטמע הרועה מחמת מגעו כמו נוגע בנבילה, לפי שנחשב כאילו נולד כבר. אבל אם לא הגיע ראשו לגודל זה, אינו מתמא משעת פתיחת הקבר, לפי שהיא טומאה בלועה. כמו ששנינו במסכת חולין דף עין עמוד ב', בהמה שמת וברה בתוך מאה והושיט הרועה את ידו ונגע בו, טהור. והטעם שנחשב לטומאה בלועה, לפי שבפחות משיעור פיקה, אינו כילוד. והרמב"ן כתב שאם לא יגיל ראשו כפיקה, אין הקבר נפתח עד שעת יציאת העובר. והרמב"ם הלכות בכורות פרק ד' הלכה י"ג מפרש שהמדובר הוא בבהמה שלא ילדה והיא פעילה, ועל זה אומרת הגמרא שאין הנפל פותר את הולד אחריו מן הבכורה, אלא אם כן היגיל ראשו כפיקה של ערב. ממשיך רבין לפרש משמו של רבי יוחנן, פיקה גדולה של סקעין, כדתניא, שיעור פיקה גדולה של סקעין נאמר לעניין מה ששנינו בתוספתא של מסכת כלים. גוש אפר הבא מבית הפרס, שדה שיש בה ספק טומאת מת, כגון שהיה בקבר ונאבד, או שהיה בקבר ונחרשה השדה, שחוששים שהחרישה פיזרה את העצמות על פני השדה, ושמה יש בגוש אפר זה עצם בשיעור שעורה מן המת, שהיה קבור שם ונקראת בית הפרס, לפי שפרס הוא לשון התפשטות כמו ויפרוס את האוהל, דהיינו שהתומה התפשטה על כל השדה, או משום שפרס הוא מלשון פריסה ושבירה, דהיינו שעצמות המת נשתברו והתפזרו על פני השדה, או שפרס הוא מלשון פרסות בני אדם, דהיינו שבני אדם נמנעים ללכת שם מפני התומה. אז גוש אפר הבא מבית הפרס, שדה שיש בה ספק תומת מת, וכן גוש אפר הבא מארץ העמים, מחוץ לארץ ישראל, כל חוץ לארץ קרוי ארץ העמים, וכל אפר חוץ על הארץ יש להסתפק בו, אולי הוא בא ממקום שהיה בו קבר, ותומת ארץ העמים מגזירה דרבנן, כמבואר במסכת שבת דף י"ד עמוד ב', והרמב"ם כותב בפירוש המשנה שטעם הגזירה הוא, מפני שהגויים מזלזלים במתיהם וקוברים אותם בכל מקום, שיעורו גודל השיעור הנצרך לגוש כדי שיתמה באוהל, ושישרפו תרומה וקודשים שנטמעו מחמתו, וכפיקה גדולה של סקעין, כמו פיקה גדולה שטובים בה חוטים עבים כדי לעשות מהם סקים, שהוא כחותם המרצופין, שגודל פיקה זאת הוא כגודל החותמות שעושים על הסקים הגדולים העשויים מגמי כשסוגרים אותם. והרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת תועלות כתב שהמרצופים הם הכלים שהולכי הדרכים שמים בהם בגדיהם וכליהם ונועלים אותם בחותם העשוי מיתית. וישנו בצד העליון שמגופת החבית הלחמית. שיעור דומה לזה בגודלו נמצא גם בצד העליון של הכיסויים שמכסים בהם חביות של חרס העשויים בבית לחם, שמלמטה רחבים הם כדי שיחסו את כל החבית, ומלמעלה הם הולכים ומתקצרים עד רוחב של בית יד, כדי שיוכלו לאחוז אותם, ואותו צד שהולך ומתקצר נקרא הצד העליון. ואם לא היה לגוש האפר שיעור זה, אינו מתמה. עכשיו דנה הגמרא באופן תארת ציר של דגים הניקח ממי שחשוד על התארות. אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה המובא בגמרא אינו רבינו הקדוש מחבר המשנה שהיה תנא והיה בנו של רבן שמעון בן גמליאל, אלא הוא המורה והיה בנו של רבן גמליאל ברבי, והוא ובית דינו נמנו על השמן של גויים והתירוהו. כך רשי במסכת עבודה זרה דף ל"ה עמוד ב'. אם כן, אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, הלוקח ציר מוהל היוצא מן הדג, כשמולכים אותו ומערבים אותו עם מים, כמבואר בגמרא לקמן בדף כ"ג עמוד ב', הציר אינו ראוי לאכילה בפני עצמו, אלא לטיבול. אז מי שקונה ציר כזה מעם הארץ, ומאחר שחכמים גזרו להחזיק את עמי הארץ כטמאים, עם הארץ הרי הוא בחזקת עמי ולעולם הוא בחזקה זו עד שיקבל עליו דברי חברות, וגם תלמיד חכם אם לא קיבל עליו דברי חברות, הרי זה עם הארץ לעניין תומה, וחזקת התומה הזו היא מדי רבנן, כמבואר לקמן בגמרא בדף כ"ג. אז אומר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מי שקונה ציר מעם הארץ, יש לחשוש שנגע עם הארץ בציר וטמאו, ואומנם ציר אינו מקבל תומה לפי שאינו אוכל, אלא הוא זהה באלמה, אבל מחמת המים שמעורבים בו מקבל תומה. אז אומר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, לוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים, מחבר את הציר למי מקווה, ובכך טהור ממה נפשך. בין כך ובין כך הוא יהיה טהור. שכן, אם מה ירו בנינו, אם המים המעורבים בציר, מרובים מהציר ונתבטל הציר בהם ומקבל תומה כמותם, כיוון דאביד להו השקה, תארי להו. כיוון שעשה להם השקה, נתהרו הציר והמים על ידי ההשקה. ואירו בציר נינו, ואם הרוב הוא הציר שאין השקה מועילה לו, מכל מקום טהור הוא משום שהציר עצמו לא בר קיבול תומה הוא. אינו ראוי לקבל תומה, שכן אינו אלא זהה יוצאת מן הדגים כשמולכים אותם. והחזון איש מביא תוסות חיצוניות שכותבים שאינו מטמא לפי שאינו לא אוכל ולא משקה, ואף שמשמע שבני אדם אוכלים אותו, מכל מקום אין עליו שם אוכל עניין תומה, הועיל ואוכל גרוע הוא. מה היא כאן? מחמת איזה דבר יש כאן חשש תומה? רק משום אנח מיותא דמיא, מחמת מיות המים המעורבים בתוך הציר שראויים הם לקבל תומה, ואין השקה מועילה להם לפי שנתבטלו בתוך הציר. אנח בטלו להו ברובה, מים אלו נתבטלו בתוך רוב הציר ולפיכך אין התערובת מאה. ואין להקשות איך המים מתבטלים בתוך הציר, מאחר שבכל איסורים שבתורה נאמר שדבר שנותן טעם בדבר אחר אינו מתבטל בו, והמים נחשבים כמו שנותנים טעם בציר לפי שמחלישים את כוחו. אין לומר זאת, לפי שהכלל של טעם כעיקר לא נאמר לעניין תומה. כך תוספות בדיבור המתחיל הנח. גם אם כמות המים שווה לכמות הציר ואינם מתבטלים בו, מכל מקום מטעם זה שלא נתבטלו מועילה להם השקה לטהרם. והשקה עליה מדובר היא מלשון נשיקה, כלומר חיבור. פעולת ההשקה נעשית על ידי שנותנים את הכלי שהציר בתוכו לתוך מקווה מים, עד שמי המקווה עולים מעל הכלי ונוגעים במה שבכלי, ונמצא שנתחברו המים הטמאים ממי המקווה ונתבטלו עליהם ונתהרו. ואף לאחר שהוציא את הכלי עם המים מתוך המקווה, נשארו המים בתהרתם. לפי שנחשב הדבר כאילו זרה את המים הטמאים בתוך מי המקווה, וזריעה מועילה לתאר מטומאה. כמו ששנינו במסכת תרומות, פרק ט' משנה ז', שתילי תרומה שנטמאו שתלן טהורים. אין השקה מועילה לתאר שום אוכל או משקה שנטמאו, רק מים בלבד. וכותב השיטה מקובצת במסכת ביצה בדף י' ז', שמה שמועילה השקה במים, לפי שחוזרים לטבעם ולמקורם. עכשיו מבארת הגמרא לעניין מה מועילה השקה. אמר אביר מיה לא שנו לא אמרו דין זה שמועילה השקה לתאר את הציר שנטמא, אלא לעניין שהיא רשאי לטבול בהם פיתו. כלומר, אוכלו בתארה כמות שהוא. אבל לגדירה לא. אין לסמוך על תארה זו כדי לערבו בגדירה, להטעים התבשיל. מפני שכאשר מתערב עם המים שבגדירה, מצא מין את מינו ונאור. כלומר, המים הבלויים בציר מוצאים את המים שבתוך הגדירה, וביחד הם רבים על הציר, הם מצטרפים יחד לבטל את הציר ומתחזקים המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו וחוזרים לחשיבותם ולתומתם הראשונה. וניאור הוא מלשון התעוררות והתגברות מן השינה, כנאמר בספר זכריה פרק ד' פסוק א', כאיש אשר יעור משנתו, והיינו שהתחזקו והתגברו המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו על ידי שנתווספו עליהם המים שבגדירה. ורבינו גרשו מפרש שניאור הוא כמו התנער ופירושו הסתלק, כלומר המים הבלויים בתוך הציר הסתלקו מתורת ביטול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל ממה שאומר רבא במסכת חולין דף קוף עמוד ב', כל שהוא מין במינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו, הוא מבטלו. כלומר, בכל מקרה שדבר אחד של איסור נתערב בשני דברים של היתר, ואחד מהם הוא מינו והשני ממין אחר, מחשיבים את חלק התערובת שהוא מינו של הדבר שנתערב כאילו אינו בתוך התערובת כלל, ממה שנמצא בתוך התערובת שהוא מן המין השונה, רבו על הדבר שנתערב בו, הרי הוא מבטלו כדין כל תערובת של מין בשאינו מינו. ולפיכך גם כאן יש להחשיב את המים שבגדירה כאילו אינם. והציר יבטל את המים הטמאים. תרצים התוסות שכלל זה נאמר רק אשר המינו של היתר שנתערב בעצמותו עדיין עומד בהתרו ונאסר רק מפני שנתערב. אבל כאן המינוע טהור שנתערב, והם המים שבגדירה הם עצמם נתמאים מחמת מגעם עם המים שבציר. ולפיכך לא אומרים בזה, סלק את מינו כאילו אינו. מקשה הבאי על דברי רב ירמיה, יתיב רב דימי וכאמר לאשמע, אתה ישב רב דימי ואמר את ההלכה הזו של רב ירמיה, אמר לה הבאי, הקשה הבאי לרב דימי, וכי תומה שבטלה חזרה ונעורה, וכי תומה שנתבטלה ברוב יכולה להתחזק מביטולה ולחזור לתומתה? ובהמשך הסוגיה לכמן בדף חב ג' עמוד א' מבואר שמחלוקת רב ירמיה והבאי היא, אם התארה שנוספה בתערובת יכולה לעורר את התומה או לא, ותלוי הדבר האם התומה שנתבטלה חשובה כאילו היא עדיין קיימת, או כאילו אינה בעולם כלל. אמר לי, אמר רב דימי לאביי, הנה הוכחה מהמשנה כדברי רב ירמיה, ואת לא תסברה, וחייתה אינך סבור שכך הוא הדין? ואת נן הרי שנינו במסכת תרומות במשנה פרק ה' משנה ב', שאה תרומה תמאה, שנפלה למאה שאין של חולין תהורין, ומדובר שלא הוכשרו החולין לקבל תומה, ולפיכך לא נתמאו מחמת נגיעת התרומה התמאה, אז ברגע ששאה תרומה תמאה נפלה למאה שאין של חולין תהורין, התבטלה התרומה בחולין, שכן התרומה עולה במאה, ותרומה שונה משאר איסורים שבתורה ואינה מתבטלת אלא במאה. רבי אליעזר אומר, תירום, ירים שאה אחת מתוך התערובת, ותרכב, יניח אותה להירכב כדין תרומה תמאה שאסורה באכילה. שאני אומר, היא שאה שנפלה, היא שאה שעלתה. כלומר, תולים שאותה שאה של תרומה שנפלה, היא השאה שאורמה מתוך התערובת, ותרומה תמאה אסורה באכילה, ולכן תירכב. ובביור שיטת רבי אליעזר נחלקו האמוראים בתלמוד הירושלמי במסכת תרומות. רבי סימון מפרש שסובר שתולים שהשאה שעלתה היא השאה של תרומה תמאה שנפלה. רבי זעירה סובר שאין תולים כן. מה ששורפים אותה היא גזירת חכמים שחשישו שאם לא ישרפוה, יחשבו שנתערה מתומתה לידי הביטול ויבואו לאוכלה. כך מסביר השיטה המקובצת. והחכמים אומרים, תעלה, תתבטל התרומה, כלומר נתבטלה התרומה במאה, סעין של החולין, וראויה היא לאחל יחד עם החולין שנתערבה בתוכם, ותאחל ניקודים ביובש, כלומר, מכל מקום יזהר שלא יבוא על התערובת אחד משיבת המשקים המכשירים את האוכלין לקבל תומה, כדי שלא תטמא התרומה התמאה שבתערובת את החולין שבה, או כליות, או יצלו את התערובת באש, בלי משקה, שגם באופן זה לא יוכשרו התהורים לקבל תומה, או תילוש במי פירות, או ילושו את הקמח של התערובת במי פירות, כגון מי תפוחים או מי תותים, והדין הוא שמי פירות אינם מכשירים לקבל תומה, או תתחלק התערובת לכמה איסות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד באיסה אחת כביצה מן התרומה התמאה, שבאופן זה גם אם יוכשרו החולי לקבל תומה על ידי נתינת מים, מכל מקום לא תטמא אותם התרומה, לפי שאין אוכל פחות מכביצה, מטמא אוכל אחר. ומאחר שהתרומה היא חלק אחד ממאה ואחד בתערובת, נמצא שכל איסה צריכה להיות פחותה מכמאה ואחת ביצים, לפי שאם יהיה בה כשיעור הזה, יהיה בה כביצה אחת של תרומה והיא תטמא את החולין. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל ובלבד, אבל הרמב״ם מפרש בפירוש המשניות שיחלק את התערובת לתוך איסות אחרות, ובכל איסה ייתן פחות מכביצה מן התערובת. מוסיף רב דימי ומביא את אופן אכילת החולין לדעת רבי אליעזר, ואת טעם הדין הזה. ובכך רב דימי מסיים את הראיה לדברי רב ירמיה שתומה שבטלה חוזרת ונעורה. ותני עלה ושנינו בברייתא השנויה על אותה משנה, אותן חולין לרבי אליעזר מה תהה עליהן? כלומר, לדעת רבנן הרי שנינו שכל התערובת תאכל באופן שהחולין לא יוכלו לקבל תומה. אבל לרבי אליעזר הסובר שיש להוציא מהתערובת שאה אחת, ותולים שהשאה שעלתה היא השאה שנפלה, יש לברר האם צריך להקפיד על השאר שלא יוכל לקבל תומה מן התרומה התמאה שבתוכה או לא. משיבה הברייתא גם לרבי אליעזר, הפירות הנותרים יאכלו ניקודין ביובש, או כליות או צלויים באש, או יילושו במי פירות שאינם מכשירים את האוכלין לקבלת תומה, או תתחלק לאיסות, ובלבד שלא יהיה כביצה במקום אחד. וכמבואר בדעת רבנן. ואמר אולה מה טעם? מהו הטעם שצריך להקפיד שלא יקבלו תומה ולא נוהגים בתערובת הזו כחולין גמורים? והרי לרבנן התרומה התמאה נתבטלה לגמרי, ולרבי אליעזר מלבד הביטול, הוא גם אומר שאותה שאה כבר יצאה מן התערובת. הסיבה היא גזירה שמה יביא קו חולין תמאים ממקום אחר, ויערבם בקו ועוד ממין זה מתערובת זו. סבר, הבטלינו ברובה. הוא סבור שבכך יוכל לבטל את הקו של החולין התמאים ברוב החולין התאורים, והכוונה שירצה לערב אותם קודם שתוכשר התערובת לקבל תומה. אבל לאחר שתוכשר שוב לא יועיל לביטול, שכן מיד כשנתערבו בתוכה החולין התמאים נטמע הכל. ובאמת זה אינו כן, שהרי כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה, התמאה, גם לשיטת רבי אליעזר הסובר שהשיעה שנפלה היא השיעה שהוא הוציא מכל מקום, אי אפשר שלא יישאר משהו מן התרומה התמאה בתוך התערובת, ואותו משהו ניעור מביטולו ומצטרף עם הקו. אז כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה התמאה, נמצא שכאשר מערב אותה עם קו אחר של חולין תמאים, מצא מין את מינו ונעור, מצטרף המעט תרומה תמאה לקו חולין התמאים, ומעטה שוב אין כאן מיעוט של תומעה, רק מחצה על מחצה. ולמה נקט רשי מחצה על מחצה? הרי הועיל והמשהו מצטרף אל הקו, הרי התמא הופך להיות הרוב, אלא רשי נוקט זאת כדי ללמד שאין צורך לרוב תמא כדי שהתומעה שנתבטלה תהיה חוזרת ונעורה, אלא גם במחצה על מחצה הדין הוא כך. ועל ידי כך נתעורר אותו משהו מתורת הביטול שהייתה עליו וחזר לתומתו. הנה הוכחה, אומר עבדי מלאביי, שתומעה שנתבטלה יכולה להתעורר ממצב הביטול ולחזור לתומתה. ולכן מים תמאים שנתבטלו בציר אין להרבם בה כדי רע, שכן כאשר יצטרפו אותם מים עם המים של התבשיל, יתעוררו מתורת ביטולם ויחזרו לתומתם הראשונה, כמו שאמר רב ירמיה. ואומר החזון איש, שגם מדברי המשנה עצמה בלי דברי אולה, היה יכול להוכיח שהתומה שנתבטלה נחשב כאילו היא קיימת. שאם לא כן, למה אסרו חכמים ללוש את התערובת בלח, אם יש בה כביצה מן התרומה התמאה? ולמה הוא לא יקשה מהמשנה והוכיח מהמשנה, אלא מאחר שהזכיר את הדינים, מביא את דברי אולה שביערם. אבל דוחה הבאי את ראיית רב דימי, אמר לי, אומר הבאי לרב דימי, וכי מצאנו שתומה עוררת תומה, יש להוכיח מכך שגם תערה עוררת תומה? כלומר, אין הוכחה מדברי אולה לדין ציר, לפי שבדברי אולה החשש הוא שיביא חולין תמאים ועל ידם תתעורר התומה שהתבטלה בתוך התערובת. אבל בציר, המים של הגדרה הם טהורים, ומניין שבכוחם לעורר את המים התמאים שנתבטלו בציר ולהחזירם לתומתם. והגמרא מוסיפה ומקשה על רב ירמיה ממשנה דנה באיפר פרה, ראוי להזעה שנתערב באיבר פסול. הייתי והקשה הבאה לרב ירמיה, שנינו במסכת פרה פרק ת' משנה זין. איפר של פרה אדומה כשר להזעה שנתערב באפר מקלה, אפר אחר, כגון האפר המצוי בקירה, הולכין אחר הרוב לטמא, שאם הרוב הוא מאפר הפרה מטמאה תערובת את הנוגע בה כדין נוגע באפר פרה, שנאמר ונוגע במאה נדעה, יטמא. והיא רובה אם הרוב אפר מקלה הוא לא מטמא. והיא אמרת תומה כמאן דאיתי דמי, ואם אתה סובר שהתומה נחשבת קיימת, ולכן אם מצא תומה אחרת מצטרפת אליה, נהידה במגע לא מטמא, לטמא במסע. אמנם אפר מעורב זה אינו מטמא במגע מפני שכל הנוגע בו תולין, שנגע רק בחלק התאור שבו, מכל מקום יטמא במסע, שכן הנושא את האפר המעורב, נסע גם את החלק התמא שבו. ומי חטת ואפר חטת מטמאים גם במסע, כמבואר במסכת יום עד אף י' עמוד א'. תרץ את הגמרא, איתמר על הרי, נאמר בבית המדרש על המשנה הזו, אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, מה ששנינו שאם הרוב הוא אפר מקלה טהור, ביור הדבר הוא שטהור מי לטמא במגע, אבל מטמא הוא במסע, הוא כן מטמא במסע, ולכן אין קושייה מכאן על רב ירמיה. מוסיף הבאי להקשות על רב ירמיה, ואמר רב חיסדא נבילה בתילה בשחוטה, חתיכה של בשר נבילה, נבילת בהמה טהורה מטמא במגע ובמסע, כמפורש בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, שנתערבה בשתי חתיכות של בשר בהמה שחוטה ואין ניכר איזו היא הנבילה ואיזו היא השחוטה, נתבטלה חתיכת הנבילה שהיא המיעוט בחתיכות השחוטה שהן הרוב ושוב אינה מתאמה לפי שהיא תערובת מין בשאינו מינו, שכן אי אפשר לחתיכת הבשר השחוטה שתעשה שתחול עליה תורת נבילה לעניין תומה, ולפיכך חשובה השחוטה כמו שאינה ממין הנבילה, והנבילה בתילה בה גם לדעת רבי יהודה הסובר במסכת מנחות דף כ"ג עמוד א', שמין במינו אינו בטל. ודווקא נבילה בתילה בשחוטה, אבל שחוטה אינה מתבטלת בנבילה משום שנחשבת מינה, שכן כל נבילה יכולה להיות שחוטה על ידי שמסרחת. וטעם דינים אלו לפי שבדברים אדומים במהותם וחלוקים בדינם, כדי לדון האם נחשב מין במינו, לדעת רב חיסדא הולכים אחר המין המבטל שהוא הרוב. אם אותו מין אינו יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, שהוא המיעוט לעניין ההלכות שנאמרו בו, הרי זה מין בשאינו מינו, והמיעוט בטל ברוב. אם המבטל יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, הרי זה מין במינו ואין המיעוט בטל. אבל רבי חנינה חולק על כך וסובר, שהולכים אחר המתבטל, ולדבריו שחוטה בתילה בנבילה, ואין נבילה בתילה בשחוטה. כך הגמרא במסכת מנחות בדף כ"ג. אם כן, מקשה אביי אל רב ירמיהו, לדעתך שהתומה שנתבטלה עדיין חשובה כאילו היא קיימת, קשה. נהי, אמנם דה במגע לא מטמא, מכל מקום לטמא במסע, ומדוע סתם רב חיסדא את דבריו שהנבילה בתילה ולא פירט, שבתהילה רק לעניין תומת מגע. ולמה במגע זה כן מתמה? מפרש רשי, כי במגע יש לתלות שנגע רק בחתיכה התאורה, אבל במסע הרי בהכרח נסע את כל החתיכות. תרץ את הגמרא, אמר לי רב דימי לאביי, אתון בדרב חיסדא מתניתולה. אתם שונים את ההלכה הזו בשם רב חיסדא, ואם רב חיסדא אמר כן, בוודאי שנתכוון לומר שאינה מתמה לא במגע ולא במסע. לפי שרב חיסדא המורה היה, ודרכו של המורה לפרש את דבריו. ואם אכן כוונתו של רב חיסדא לתומת מגע בלבד, היה לו לפרש. אבל ענן בדרבי חייא מתנינן לה. אנחנו שונים את ההלכה הזו בשם רבי חייא. דתני רבי חייא שנה רב חייא בברייתא, נבילה ושחוטה בתהילות זו בזו, לפי שתערובת מין בשאינו מינו. והתמר עלה נאמר על ההלכה הזו, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תאור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. והטעם בזה, לפי שהתומה שנתבטלה עדיין חשובה היא כי קיימת. ומטעם זה גם במים הטמאים שנתבטלו בציר, אם נתווספו עליהם מים טהורים, מצא מן את מינו, ונתעוררה התומה שנתבטלה. מקשה הבאי לרב דימי על שיטת רב ירמיה, ועד אתנן מה ששנינו במשנתנו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, באמה גסה שעדיין לא ילדה ששפה חררת דם, שהפילה חתיכת דם. והוא סימן שהיה בבלת שנימוח בה, הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה כאילו היה בבלת שהוא בחור. והטעם שקוברים את החררה, שבאמה שהפילה, שיליה אינה צריכה קבורה, זה כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף חב בית עמוד א', ונפטרה מן הבכורה, הבלד הבא שתילד, אין בו דיני בכור. ותני רבי חייא ושנה רב חייא בברייתא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע, והתבהר לאל בדף חב בית עמוד א', שהטעם בזה הוא, מפני שנתבטלה ברוב דם וגוונים היוצאים ממה. ולדבריך שהתומה שנתבטלה נחשבת כאילו קיימת קשה, המים, מדוע הדין כך? נעידה במגע לא מתאמה, אומנם תומת מגע זה לא מתאמה, מכל מקום תתאמה במסע. איש תיק, שתק רב דימי ולא הייתה בידו תשובה על קושיית הבאי. אבל הגמרא כן מתרצת, ואומרת דילמה שייני אחת דאבי על התומה סרוכה, אולי שונה הדבר כאן בחררה שהיא תומה סרוכה, כלומר, שהבלת שהיה בחררה התאפש ואינו ראוי עוד לאכילה ולכן אינו מתאמה. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע תומה סרוכה אינה מתאמה. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, אניחה לבר פדה, מובן הדבר לדעת בר פדה דאמר תומה חמורה עד לגר. הנבילה מתאמה תומה חמורה שהיא תומת מסע, כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר לאדם. ומהו גר תושב? נחלקו התנאים בהגדרתו. רב ירמיה סובר שהוא גוי שקיבל עליו רק שלא לעבוד עבודת כוכבים, וחכמים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל שיבת מצוות בני נוח. ואחרים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל המצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילה. ולמה הוא נקרא גר תושב? לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל. ומחלוקת התנאים מופיעה במסכת עבודה זרה דף ס"ד עמוד ב'. אז בר פדה סובר תומה חמורה עד לגר, הנבילה מתאמה תומה חמורה שהיא תומת מסע כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר לאדם, אבל אם שרחה כל כך עד ששוב אינה ראויה לאכילת אדם, שוב אינה מתאמה במסע. ותומה קלה עד לכלב, אבל עדיין מתאמה הנבילה בתומה קלה שהיא תומת מגע, עד שתתפש לגמרי ולא תהיה ראויה אף לאכילת כלב. ולפיכך הדבר מובן, שכן הלוחזיה לגר, חררה זו אינה ראויה לאכילת גר לפי שסרוכה היא, ולפיכך אינה מתאמה במסע. וגם במגע אינה מתאמה לפי שהוולד נתבטל ברוב דם וגנונים והגוונים היוצאים ממו. אלא לדעת רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, בין תומת מסע ובין תומת מגע, מתאמה הנבילה עד שתתפש לגמרי ושוב לא תהיה ראויה אפילו לאכילת כלב. וטעמו של רבי יוחנן, אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחת, הוא לומד את זה מהפסוק בספר מלאכים ב' פרק ת' פסוק י' ותיזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל. מוכח מכאן שאכילת כלבים שמה אכילה, ולכן כל הראוי לאכילת כלב נקרא אוכל. אם כן נשאלת השאלה, חזיה לכלב, הרי עדיין ראויה חררה לכלב, ומדוע אמר רב חייא שאינה מתאמה במסע? מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר ומדוע? שאלה שנייה, הגמרא נוקטת כאחד מהדברים בהם שבו מעשר ובכור אכילה. למה כוונתה? אנחנו מחפשים את פירושם של רש"י והתוספות. שאלה שלישית, מהו תינוף? שאלה רביעית, למה היא נפקמינה? בכמה נחשב בבהמה יצירת הבלד? שאלה חמישית, הלוקח בהמה מישראל וילדה לאחר שנתה, האימא ובכור? והשאלה האחרונה, בדלת פרקים בשנה, כשקנה בהמה לשחוט ולא אמר לו המוכר, האם אמא או ביתה מחרתי לשחוט? האם יכול לשחוט מיד ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ג' באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף כ"א, במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום חמישי ד' באייר תשע"ט ונלמד את דף כ"ב במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.